הכל חי אונליין 93fm.co.il גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב לערב טוב לכם ירושלים, מאזינות ומאזינים יקרים, חזרנו לכם מסיפורי ירושלים, איתכם ישראל גליס, ישראל בן צבי ובני ברק מנדי אור וחברים. שבוע שעבר דיברנו על בתי הכנסת בירושלים, הערב, הלילה, אנחנו מדברים על גבאי בתי הכנסת, ירושלמים, קצת סיפורים על גבאים, לא נצליח להקיף את כולם, רק ננגע בכמה דמויות של גבאים מיתולוגיים מהשכונות בירושלים. ואנחנו גם בשבת שירה, שבת שירה לפנינו, אז ברקע אנחנו נשמע שירים הקשורים לקריאת ים סוף, ושני שירים מתוך שירת דבורה מהפרחי של פעם, כי אנחנו בתוכנית משמיעים רק שירים מפעם. אז תודה רבה לכל שולחים לשירים מהיום, אבל זה מקומה במקום אחר, אנחנו משמיעים שירים, מה שנקרא שירים נוסטלגיים. אז ענה הרבה לכם. ערב טוב לידידינו, הרב משה גולדיס.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב.
מי הגבה שלך?
באיזה תחום?
לא, אנחנו אומרים רק על גבי שבית הכנסת שנתן לך מפתיר או לא נתן לך מפתיר?
תשמע, יש גבי בחבד שאתה לא יודע איך קוראים לו, אבל הוא כזה נחמד, כזה מצוק הגבי הזה. כל פעם שהוא בא לפה יום שישי לקנות אוכל, אני אומר לו, או הנה הגבי הגיע, תודה על המפתיר, הנה תודה, איזה היה טוב, כל שבוע הוא מבסוט, חבל לך, אני כבר מפחד שבאמת הוא ייתן לי. אם אני עולה פה להתפלל בבית כנסת למעלה מעלינו, בבייס ישראל, יש לנו שם את הרב יוסף גוטרוף, שיהיה לו במזל טוב, שייתן אתמול ילד, הילד האחרון המג'יניקל, אני חושב שהוא מספר 15, שהשם יאריך את ימיו ושנותיו ושיהיה לו נחת. אני חושב שהוא גבי שאפשר לשים אותו כדוגמן. אין אחד בשכונה שלא אוהב אותו ומעריץ אותו.
נכון.
ברב שלמה קרייזר, שיהיה בריא, לנו יש לנו גבוהים ממש מצוינים. איפה שאתה הולך, הגבוהים טובים. אני מחפש את הגבי לריב איתו, אני לא מוצא. לא מוצא. טוב, היום משום מה, אתה בחרת לדבר על גבוהים, אני עוד לא יודע למה.
דיברנו בתי כנסת, דיברנו בתי כנסת, דיברנו על גבוהים.
הבנת, בית כנסת בלי גבי לא יכול להיות. גבי בלי בית כנסת כן יכול להיות, תדע לך.
ראית את הכנסת בלי אייזנבך?
בירושלים, לא, בבני ברק. אבל באמת, דמות של גבאי של פעם, זה היה אחרת מהיום, זה בטוח. הגבאי היה עושה הכל בבית הכנסת. גם דופק על השולחן ביאנה ויורי, סנט הלמות לברוכה ועוד כל מיני הכרזות. גם מסדר את הספרים, והתעסקות עם המכירה של האליאס, וכל הגבירים היו מתחנפים אליו, משברך, והחלוקה בקידיש, זה היה עשי. כמו שסיפרו בירושלים, שבשבת אחרי התפילה, הגביר היה אומר לגבי, גימו נוח השטיגל קיגל, יכבל דיר צליפטון. הגביר לא עוזר לו כסף שהוא אהב, והגבי אומר לו בתקיפות, תחכה לתור שלך. אתה יודע, מישהו פעם סיפר איזושהי בדיחה על גבי ירושלמי היסטורי, שהוא חלק קיגל, אז קודם כל לקח חתיכה בשבילו. שאלו אותו, מה זה הדבר הזה, איפה הכבוד, דרך ארץ? הוא אומר, מפני מה יש השאויו? שאלו אותו, מה יש השאויו? ובפעם הוא חלם שהביאו לבית כנסת קיגל עם קישקה, אתה יודע, פעם עושים קיגל עם קישקה, הכל הריח. הוא נתן פרוסה לרב, פרוסה לראש הכהל, פרוסה לשבע טובי העיר, הגיע לחתיכה שלו, אתה זכי וגיחפת. הוא התעורר. מאז הוא החליט שקודם כל הוא לוקח, הוא לוקח, הוא לוקח
בשבילו. דיקורנה, דיקורנה, פעם היה קורנה דיקורנה.
הבנתי. אתה יודע אבל שפה בירושלים היה גבי שנפטר לא מזמן, כמה שנים קראו לו, רב אייזי גנץ. הוא היה גבי של כנסת ויז'יץ ברחוב נחמיה. אתה יודע, זה גם בית כנסת היסטורי בירושלים, שיום ולילה לומדים שם תורה, זה משהו בסיסית מעניין. אז הוא היה גם כבל תפילה, וגם גבי, ודמות ידועה, דמות ידועה. הוא היה טיפוס מיוחד, ירא שמיים, תמיד חוכם, חסיד, חברמן, בלטפילה מיוחד, מה שאתה רוצה. מי שנכנס בשבת בבוקר וראה אותו מנקה מסדר את הבית כנסת מהבוטה של העונג שבת בליל שבת, ופתאום הוא הבלטפילה בברכת החודש, הוא לא הבין אם זה רב או גבאי. הוא גם היה בלטפילה קבוע ביום כיפר בנעילה. במוצא שבת, שהיה מנקה את המפות מפלסטיק, אתה זוכר שקראו לזה? סרטס.
נכון.
היום כבר לא רואים את הסרטס.
לא, בטח שלא.
לא, קיים ישנן אחת פעמי, הפעם הסרטס זה היה משהו. ואם היה עובר הרמקול, מוצא שבת, קלסקי או הקלפר, היה עם האופניים הכי גדול ללוויה, וזה היה ביידיש, אתה יודע, גייץ זה לוואיה. אז רבי זק היה אומר, דו אילם שלפטיש, משטרפט. מושג של גבי כבר מוזכר אצל אלישע הנובי, שהיה איש קדוש, ולמשמה שלו קראו גחזי. ובגמרא יש סיפורים על זה, יהושע בן נון ששרת את מוישה רבינו, וכך בהמשך כל הדורות, ההיסטוריה מעניינת עם גבאים, שהם ניהלו את כל העניינים. ובעולם החסידי אין מה לדבר, היה הרי את רברש משורס, שהיה משורס של המלחמד מרימנוב, ואפילו נהיה אחרי זה, נהיה רבא אחריו, והיה את רב שיאלה קסירר, שכולם תורים את התמונה שלו. נכון, שהיה בלמויף, וזרך אגב, מי שאמר לי שסגולה להימנע ממס הכנסה גם. בדוק ומנוסה, כדאי לכולם להצלות את התמונה של רב שיאלה קסירר. אז רב שיאלה קסירר היה בלמויף ידוע. והוא היה, בתחילת דרכו, היה הגבי של רבר שליסקר. רבר שליסקר. ואפילו על החותמת שלו היה כתוב ככה, מלפונים גבי של רבר שליסקר. ששאלו את רב שיאלה, איך זה שמגבי הוא נהיה רבי? אז הוא ענה שזה מפורש בתפילה. אומרים בקומפירקון, רב רוויה, זעריה ונשאיה. רב רוויה זה אדמורים הגדולים, זעריה זה אדמורים הקטנים, ונשאיה ביידיש זה שאיה. שיאלה. כך הוא נהיה מגבי רבי. היום אנחנו ניתן מתכונים מבית גבי שאני הכרתי. שהכרתי מקרוב, ולמדתי מהגבת דברים נדירים בטעמם. שהרבה יהודים בירושלים מתגעגעים לטעמים המיוחדים האלו. אני מדבר על הבית של רבי יוסף רבינוביץ', שהיה גבי בבתי אורנשטיין, גבי מטולוגי, עם הרבה היסטוריה.
הוא גר בתי ורשה, לא?
היה גבי בתי אורנשטיין. בתי ורשה, כן, בתי ורשה. אבל היה גבי בתי אורנשטיין. ובשמחה סויר, היו מחכים לפעמים שהולכים לגבי לקידיש רק לצום את המטעמים שהרבסה שלה הייתה עושה. אז אנחנו ניתן גם אמיר תארינג בטעם של פעם. מה שהרב גלי סיפר פעם על הכיפה שלו שנפל לתוך הדג מלוח, על הרוטב, כן? ובגלח מלוכים מיוחדים שהגישו עם הארינג. קיגל ירושלמי שעשוי מגזו ותפוח אדמה, שילוב מנצח. קיגל של שמחה סויר, שגורל זה השמחה סויר דיקה קיגל. יטריות וקמח, והיה עוד קיגל נדיר שקראו לזה ראש חוידש דיקר קיגל, שיכול לשמש גם ככיבוד וגם כתוספת וכינוח פשוט טעים, ועוגיות שהם עשו שמה, ועוד הרבה בתים שמעתי זה עוגיות מקוקוס, משהו מעניין. בעזרת השם בהמשך להרחיב.
יופי. טוב, אז אנחנו נשמע אחד השירים שהבטחנו לכם, מה שקשור לשבת שירה, ואחרי זה נחזור אליך חזרה.
שבת שירה או שירים של גבס?
שבת שירה.
שבת שירה.
Thank you.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אנחנו נכנסים לתוך סיפורי הגבאים, כמנגן ומדי שבוע אנחנו מביאים את שירה של שולמית אייזנבך, והפעם על שבת שירה. שולמית אייזנבך כותבת לנו, יום מצווה השם חסדו, ובלילה שירו אמי, תפילה לקהל חי, מתוך תהילים. כל היקום אומר שירה, לדון קול, אבי היצירה, נשמת קול חי, שירת החי, תשירו תהלל. ירננו עצי היער, יעמדו כולם בשער, כל ציצופך יזמרו, ציפור ואופי שוררו, כל פה יגיל וימלל. כוכבי שמיים ונגועות, כאחד עשר ספירות גבוהות, אור וחושך, שמשות ויריחים. קרני אורה והם בחמלה שולחים, שירתם תפרוץ ותתגלגל. גלי הים יאמו ויזימו, עיני כבוד ינו וירימו, פסגות הרים גוונו יחפפו, עמקים למישור קומתם יהפכו, שירתם יתכונן ותתפלל. מראה ברקים קולות רעמים, פתיתי לוב ושלג בועקים ונערמים, פריחת שקד וריח אדר, פירות ט"ו בשבט ואתרוג מהודר, שירת הודיה מהם תצטלצל. משה ואהרון ומרים וישראל, על שפת הים אמרו הלל. הגיעה שעת שבירת מנעולים, שירה חדשה שיבחו גאולים, השם אלוקי ישראל. אשרי המחכה ויגיע ויראה בהר השם, ישמע ויראה פעמי משיח, כל שופר מנסר, מה נבוא על הערים רגלי מבשר. כל הנשמה כה תהלל, גאל השם את עמו ישראל. שבת שירה, שולמית אייזנבך. לפני שאנחנו נכנסים לסיפורי הגבאים, מי היו הגבאים, אז צריך להתייחס לגבאי המיתולוגי שהיה בעיר עתיקה, בחורווה, משפחת פריימן לדורותיה, שהחזיקו את הגבאות לא רק בחורווה, אלא גם בקבר רחל. ומגיע שבת בבוקר, מגיע יהודי לגבר, פרצקה לפריימן, ואומר לו שהוא חזר מחוץ לארץ, והוא מבקש עלייה, הוא צריך להגיד הגומל, והוא רוצה עלייה, הוא אומר, עדיין מגיע לך, אני רוצה שישים. עבדת פרשת השבוע, והשישים מוצא חן בעיניי. בסדר גמור, נכנס פנימה, אחרי כמה דקות מגיע מישהו, אומר לו, צ'אבס, אני נולדה לי בת היום, ואני צריך לתת לה שם, אני רוצה לקבל עלייה, בשביל לתת לה שם. הוא אומר, ועדה, סיכום דירה לי יהיה. הוא אומר, אני רוצה שישים. השישים מוצא חן בעיניי, כי אני עברת פרשה, וזה העלייה הכי יפה בשביל לתת לה שם. טוב, אגב, הוא מתחיל להתנדנד להנה פה ולשם, הוא אולי חלק את השישי לשניים, הוא לא מספיק לחשוב, מגיע עוד יהודי אחד, אומר לגב פריימן גוצ'אבס, אני, יש לי יורצת היום, אז יש לי יורצת היום, אני לא צריך מאפטיר, אני צריך עלייה, אז אני מאוד רוצה עלייה, בוודאי, יש לך יורצת היום, מגיע לך עלייה, עברתי לפרשת השבוע, והשישי מוצא חן בין, אני רוצה שישי. אגב, לא יודע מה לעשות, לא לוקח עוד דקה אחת, ומגיע עוד מישהו, אומר לו, גוצ'אבס, אני יש לי יורצת על השבר שלי היום. ואני אתמול ישבתי בלילה בחמותי ואמרתי, אתה צריך לקבל עלייה. הוא לא ישיר בנים, אתה צריך לקבל עלייה. בסדר. עברנו ביחד על פרשת השבוע, והשוויגר שלי רוצה שאני אקבל שישי. ואם אין לי שישי, אז אין לי צ'ון, תן לי קוגל, אין לי מה לאכול לשבת. גם לא, היא מציבה לגורנישט. ברור שהגבאי לא יודע מה לעשות, וכשהוא נתן דפיקה על הסטנדר גם, ואמר סיכון, שישי, חביל שישי, כל בעלי השישי הסתובבו, שלום מי אתה? מה אתה? אתה לא בא פה כל שבת. תלך לניסן בק. תלך להולדת, תלך למקום אחר, מה פתאום פה, ותחיל ויכוח בין אנשים, אתה כן מתפלל פה, אתה לא קבוע, אתה כן קבוע, אתה בכלל מדבר באמצע תפילה, באמצע קריאת תורה, באמצע 18, בקיצור, מאומת אלוקים, מתחיל גם לדחוף אחד את השני, גיארוי סונדו, אתה לא קבוע, מתחיל גם להרביץ אחד לשני, והגבאי לא יודע מה לעשות. יוצא עד הרב ריימה לחוצה, יש משטרה בריטית, הוא ניגש למפקד המשטרה, ואומר לה, אני לא משתלט עליהם. הם מרביצים שם אחד על השני. שואל המפקד הגוי, מה קרה שם? מה זה על הסובוך על הבוקר, שבת הבוקר, מן שערבים מערבים, הבנתי, אבל למה בבית הכנסת מרביצים אחד לשני? טוב, מה הוא יסביר לגוי האנגלי הזה שמדובר פה בשישי? הוא לא יודע מה להגיד לו. בקיצור, המפקד אמר, הכל יהיה בסדר. לקח קבוצה של שוטרים, הגיע לבית הכנסת, עמד בכניסה, הוא אומר לשוטרים, הולד, תעמדו פה רגע, אני רוצה לשמוע מה קרה, על מה מתווכחים שם, מה העניין? ואז הוא שומע בפנים, יו שישי, סכום את השישי, נשקי שישי. הוא אומר לשוטרים, תראו, תכנסו פנימה. תוציאו את השישי הזה החוצה. השישי הזה כנראה עושה בלגן, שומע את השם הזה. תחפשו מזה השישי, תוציאו אותו, נשיב אותו בקיש לשבוע, יהיה פה שקט. הם מחפשים אותו עד היום. זכר מוישה, שוב בית הכנסת מיתולוגי, כמו מאה שערים וכמו בית ישראל וכמו שער חסד, מגיע יהודי לבית הכנסת וקיבל, מגיע מחוץ לארץ, הוא נמצא באיזשהו בית מלון בכיכר ציון, הוא מגיע ומבקש עלייה, ושם מוכרים עליות, אין לכאן, כל הכבוד לך שאתה כזה, הגבר רואה רק אחד כזה שהוא לא מהמקום, אז מיד מתחיל למכור את העליות, הוא מלא את המחירים, גם שאף אחד לא מעלה, אבל לא מעלה, ואותו אחד מבקש לקנות עלייה, בכסף טוב הוא קבל את העלייה, והוא רוצה לשלם את הכסף, שבס, אגב אומר שהוא יבוא אליו במוצאי שבת. אגב במוצאי שבת בא, הוא פוגש אותו למטה ליד המלון, עומד כבר מהחבילות, עם מזוודות, אומר לו רביד, קיבלת עלייה, אתה לא מקומי, תשלם, לא רוצה לשלם. מתחיל לצוק עליו, אתה לא רוצה לשלם, אתה רוצה לשלם, והקיץ, מתחיל בלגן, ואז הגיע משטרה בריטית, שאלה שוטר על מה הוויכוח, אומר, הוא קנה, והוא לא רוצה לשלם. אומר השוטר, המפקד הבריטי החכם, אם קנית ואתה לא רוצה לשלם, תחזיר לו את זה. תחזיר, אם אתה לא רוצה לשלם, תחזיר. יש סיפור נוסף על מפצי יני שהיה שם בזיכרון מוישה, הוא סיפור מעניין בתקופתו של הרב פישר, זיכרונו לברכה, סולנקי פישר, בא יהודי שהתארח באיזשהו בית מלון, כנראה מלון המרכז שהיה אז, הוא הגיע ביום כיפר בבוקר לתפילה בזיכרון מוישה, הוא מבקש מהגבאי שמוכרים תעליות, הוא רוצה לקנות מפצי יני. אמר לו, גבאי מצטער מאוד, יש פה מישהו קבוע שמקבל כבר איזה 40 שנה את המפצי יני, אני נורא מצטער. אז הוא אומר לו, 5,000 דולר. אגב, הם הרים את אוזניו, שמע סכום כזה בחיים, הוא לא שמע, לא ראה גם סכום כזה. הוא אומר לו, מה לעשות, יש פה מישהו קבוע. 10,000 דולר. אגב, הוא כבר לא יודע מה לעשות, אבל אני מסביר לך שיש פה מישהו קבוע, והוא לא כבר שנים שמקבל את המפצי יני. הוא אומר לו, 20,000 דולר. הוא נבעל, נרגש לרב פישר, שואל אותו מה לעשות, הוא רוצה לשלם, זה הסכום שרוצה לתת, הוא אומר, אם הוא רוצה לשלם, תמכור לו. מחר לו את המפתיע הנה, והלך לבית מלון, מוצאי החג, קיבלנו לנו גם את הצ'ק, הכל בסדר גמור, שעשו שיפוצים בזה חמישה. במוצאי יום כיפר מגיע זה שקבוע מקבל את המפתיע הנה כל שנה, הוא בא לרב סלנקי פישר, אומר לו, כבוד הרב, אני לא יודע מה לעשות, אני כל שנה מקבל, אני חושב שהשנה, אני לא אחזיק מעמד, השנה אני אלך לעולמי. הוא אומר לו, פישר, זונגני, שזה בסדר, הכל יהיה בסדר, תדלם נוח, עם הריור, נוח, אסך יור, גוטי יור, אתה תקבל מפתירים. בכל המועד סוכות מגיע אותו יהודי, עוד הפעם לרב פישר, אומר לו, כבוד הרב, אני יושב בסוכה, ואני רואה את מלאך המוות. אני לא יכול לשום בסוכה, יכול לשכם מנוחם. אומר לו, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא יעזור, יקב בסדר. אחרי כמה שבועות, הוא בא עוד הפעם לרב פישר, אומר לו, כבוד הרב, אני הולך ברחוב, אני רואה את מלאך המוות, אני רואה את השני של הכביש, למדרכה השנייה. אני רואה אותו, אומר, אל תדאג, אמרת, הקדוש ברוך הוא יעזור, יזדלם ממנו לסור זה, וזה וזה וזה. לא לוקח איזשהו שלושה שבועות, אבל אדם הולך לעולמו. המשפחה יושבת שבעה, והרב בא לנחם. כולם ככה בשקט, אף אחד לא מדבר, כמנהג בתי אבלים, עד שהאבל לא פותח את הפה, לא מדברים. האבל בהנחה כבדה, אומר לרב, הרב, אבא שלי שלוש פעמים היה אצל הרב, הרב הבטיח לו, הרכוסיומים, הרב הבטיח לו שבסדר, בשנה הבאה הוא יקבל. והנה מה שקרה. אמר לו רפישה, נכון, אני בירכתי אותו, אבל לא ענה אמן. הסיפור הזה נמצא בספר שלי שמדבר על אמן, ואלי שעוסקים בנושא הזה של האמן, יקחו את הסיפור הזה איתם, הוא לא ענה אמן אחרי הברכות של הרפישה. אנחנו נצא לאחד מהשירים של, השירים של שבת שירה, בואו נשמע.
So says Dvoira, the prophetess, that's a little bit after Shimon Melochim. You look it up. She says to the 2.5 tribes that remained on the other side of the Jordan, she said, why when Bnei Israel were in trouble, why when the Eden were at war, why did you sit back there, Lishmoya, just to listen to the shrieks of the cattle? Lama Yashabta. Moishi.
Oh, yeah.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
אחרי ששמענו כבר קצת מההיסטוריה של הגבאים הירושלמים מהעיר עתיקה ועד למאה השערים, אנחנו בהמשך נדבר גם על שכונת בית ישראל, על הגבאים של בית ישראל, על הגבאים של שערי חסד, זכרו מוישה, וככה נשתדל לבוא בכמה שגבאים שאני אוכל להספיק לספר לכם. אבל זה, אם לא דיברתי על מישהו, אז זה אל תמחה בבוקר תגידו, איזה שגרת אפיינם.
לא תקבל עליה.
בדיוק, לא תקבל עליה. אז עכשיו אנחנו חוזרים חזרה לך. בואי נשאר שוב, לילה טוב.
לילה טוב, הרוגל שעשו לכולם. אתה יודע שאתה יכול להביא לכל גבי, יש את הנוסח שהוא מתחיל לקרוא בצעיר, הוא מתחיל לעשות בעגול בקור, כל בעגול לקייני, לכל אחד יש נוסח אחר. חיים, קל לכם היום, מנגינה אחרת.
אתה יודע שבמשבר...
לכל גבי יש קלץ' אחר.
בכלל, אתה יודע שבעיקום פורקון, אחרי זה יש משברך. ושם אומרים, וכל לא עסקים בצורך יציבו באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם.
למה?
לא, אז אומרים, אם בצורה טבעית הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם וזהו.
למה? יש סיבה לזה.
למה?
כי אנשים זורקים אבנים.
לא, ואחרי זה יש, יש, יש כאלו שאם הם, הקדוש ברוך הוא לא ישלם שכרם, אז הם יקחו לבד את השכר שלהם.
יקחו לבד את השכר.
ואצל הירושלמי, אז בכלל המנגינה, אמרת מקודם המנגינה, המנגינה הולכת אחרת. אוי הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. אוי תזר עינק. אוי הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם.
אנחנו נצטרך בפרשה. אנחנו נצטרך בשבס, שלח שנקראת פרש השירה. דבר שלא מוצאים בפרשה אחרת, שהשבת נקראת על על העניין שנמצא באמצע הפרשה. ואפשר להבין את המושג לפי דברי המדרש, שבמדרש מובא שמיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ועד שעמדו בני ישראל על הים, לא מצאנו אדם שיאמר שיר אל השם, אלא רק בני ישראל. והמדרש מפרט, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון ולא אמר שירה, הציל את אברום מכבשן האש ולא אמר שירה, קח את יצחוק מהמאכלת ולא אמר שירה, קח את יעקב מהמלאך ומעשיו ומאנשי שכם ולא אמר שירה. ואיך שבני ישראל הגיעו לים, הים נקרא להם, מיד אמרו שירה לפני השם מזבוח. אמר הקדוש ברוך הוא, לאלו הייתי מצפה. לכאורה לא מובן למה באמת כל הדורות הקודמים, אפילו כאודם הראשון וכמו אבות הקדושים, הם לא אמרו שירה. עד שם ישראל אמרו שירה בים, בים סוף. מובן מה הפתרוב, מה אוהב ישראל, על זה שאומרים, וים השביעי משבח ואומר, מזמור שיר לים השבס. טוב להודות לשם. לפיכך יפוארו ויברכו לקל כל יצוריו. כל היצורים שהשם ברא, כל הבריאה, לא אמרו שירה עד שהגיע השבת. ויום השביעי משבח ואומר, ואחרי שהשבת אמרה שירה, שיפחה ואמרה מזמור שיר יום השבת, היה מיד ההמשך, לפיכך יפארו ויברכו לקל כל יצוריו. אז כל היצורים, כל הנבראים, אמרו שירה. ולמה הם חיכו עד שבת ולא אמרו שירה בימים שהשם ברא אותם? אז זו אומר אבסרוב, שבוודאי כל הנבראים היה להם חשק ורצון וגעגועים לומר שירה. למה? כי הטבע של הנברא משתוקק למקור, לשורש שלו. שהשורש זה הבורא. ובוודאי במציאות יש לו רצון להגיד שירה. רק פשוט, מרוב פחד, כל הבוראים לא היה להם את האומץ לעמד, להגיד שירה ולשבח את השם. איך שהגיע השבת והם השבים משבח ואומר, וראו שהשבת אומרת שירה, לפיכך יפארו ויברכו לכל כל יצוריו. כולם קיבלו את הכוח ואת העוז להתגבר על הפחד ולהגיד שירה. וכך גם אדם הראשון שהיה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה האבות הקדושים שהם היו ממש מרכבה לשכנה, בוודאי היה להם השתוקקות להגיד שירה. אז בתוך פחד לא היה להם את העוז לעמד להגיד שירה, עד שכלל ישראל הגיעו לים, וידוע שכלל ישראל הם בני זוג של שבת, ושם הם היו בארדס, כמו שכתוב, יחד כולם עודו והמליכו ואמרו, הם היו כאחד בארדות, ולכן הם יכלו להגיד שירה לשם. וזו הכוונה שהשם אמר לאלו, הייתי מצפה, והשירה שלהם היא לימוד לדורות. אבל בגלל שאתה מדבר השבוע על גבוהים, זה כמעט אותו מושג. או שהגבי אומר שירה שהוא יש לו את השליטה, ולשלוט הרבה אנשים אוהבים, אתה יודע, או שהקהל עצמו נהנה שהגבי הזה שולט, פשוט יש להם שירות טוב, כמו שבירושלים היה, וגם היום יש גבאים מסורים לכל דבר, והציבור פשוט מברך שזכו בכזה גבי. בפרט אם אתה יודע אצל הספרדים בבקשות, שהגבי מסתובב כל הלילה מחלק את התאים, או בשבועז בלילה שעושים קפה עם אל, יש הרבה ימים שאתה רואה שהגבי משהו הוא שווה. וגם הגבאי זוכה בזכות השירות שהוא עושה, כמו שידוע שהגבאי הראשון בעולם, מושג של גבאי, כמו מוזכר ביהושע בן נון, שכתוב שהיה משרת של מוישה, ובחזל מובא שסדר את השולחנות ואת הספסלים בשיעור של מוישה רבנו, ולכן הוא זכה שהיה מנהיג אחרי מוישה רבנו. אז ככה שמהגבוי הוא הביא גם כמשהו, וכך מפורסם בהרבה דורות על אנשים שפשוט שירתו נאמנה את הציבור, מסרו את נפשם לגבוי ועליהם אמרו שירה. הרב גלד, בפרט בירושלים, היו ויש עוד הרבה כאלו. אני הכרתי גבי, שיכול להיות דוגמה של גבי, זה רב חנן יוסף רבינוביץ', מה שדיברנו בפתיח. הוא היה גבי במוצאון שלו במשך עשרות שנים. לא רק שדאג לכל ההצטרכויות של בית הכנסת.
הוא גר בצל התורה תקופה, נכון?
אולי אצל אחד הילדים, לא מה שאני זוכר. אני זוכר טובה של אייזר. אתה יודע שסוע הבית היו עושים את הבת עם הבנים שלו. היה כזה עבוד הסייד. במשך כל הימים שהוא כיהן, לא היה אפילו אחד מהקהל שהתלונן או כיתר על משהו, אלא הפוך. כולם אהבו אותו, קיבלו אותו מאוד. זה ההוכחה אם הגבי טוב או לא. ועם כל התנאים של פעם, לא היה חסר דבר. מוסר השכל, יש סיפור מעניין על גבי, של אחד האדמו"רים, שהוא לא רצה להכניס איזשהו יהודי בערב ראשון אל הרבי. אולי כנראה הוא לא קיבל גבי גלט, אני לא יודע. אז היהודי אמר לו, אתה צריך להיזהר מאוד. שואל את הגבי למה? אם אני אעזור בתשובה, אז יהיה רע מר גורלך. שואל את הגבי, מה הקשר בין החזרה בתשובה שלך לבין הגורל שלי? אז היהודי אמר לו, תשמע, הקשר ביני לבין הרבי צריך להיות ישיר וקרוב. אבל חטאי כנראה גרמו ונהיה מסך המבדיל ביני בין הרבי. מי זה המסך המבדיל? זה אתה הגבי. אם אני אחזור בתשובה על חטאי, כבר לא יהיה מסך המבדיל, אז אתה פשוט תיגמר. בירושלים היה גבי של רבן מבלז, גבי ידוע, רבי יוסף אייכלר. הוא היה בכלל יהודי מעניין, שכולם הכירו אותו ונהנו ממנו. אבל כידוע, הרבי מבלז לבש את הפלץ, את המעיל הפרווה, גם בחורף, גם בקיץ, הוא לא הרשה אף פעם לפתוח חלון. אם היה פתוח איזה חלון, היה צועק גוואלד, דכזרף הגליברט, כאילו אני קופה. תסגרו את החלון. הרופא שטיפל בו אמר פעם שהוא חייב להיות בחוץ לשאוף אוויר צח, אחרת יהיה לו בעיה מהנשימה. יוסל, שהיה גבי מסור בכל נפשו, הוציא את הרבי החוצה באיזשהו תירוץ, איזושהי המתלה, ושהרבי היה בחוץ, הוא סגר את הדלת שהרבי לא יוכל לכנס חזרה. הבזור הרוב צועק לו, תפתח את הדלת, אם לא אני אזרוק אותך משתי עולמות. תמיד אמר, רפבב דירפי בי דבלת. לא עוזר שום דבר. הרבי הוא צועק והוא לא מפתח את הדלת. אחרי שהרבי צעק יחבב דושן פי בי דבר, כאילו, אז יש שלנה, הרבי יכול לזרוק אותי משתי העולמות, העיקר שהרבי יהיה בריא. אמר לו רבר מברז, זה גבי. חסיד אמיתי, הוא בריך אותו הצלחה. ומי שזוכר את יוסן וייסברג עם החיים שלו, הברכה הזאת עזרה. רק החנות שהייתה לו בגאולה, החנות הספרים הידועה, נכנסת לקנות ספר, בחרת מה שאתה רוצה, ארגז, שתי ארגזים, לא היה למי לשלם, אתה זוכר. אף פעם לא היה מוכר בחנות. היית צריך שהשם יעזור לך, שתמצא את יוסן ברחוב ותשלם לו כסף. אתה הבנת מה זה נקרא ברכה, וברוך השם היה לו ברוך השם פרנוס. מישהו סיפר לי שבזיכרומי שהוא היה מסתובב בתפילה, בתפילין, אתה יודע, יד אחת במעיל, יד אחת בחוץ. אז המעיל היה תולה אחורה. ובביזם, בכיס העליון, היה צ'קים, כסף. אמרו לו, יוסל לתיגה? הוא אמר, של גוני ז'יין. ככה מסתובב כל התפילה, אף פעם לא יחסו לו כלום. כמו שאמרנו בפתח, השבוע דווקא בחרתי מתכונים מהגבי רבי יוסן. שהרבנית רבינוביץ' הייתה עושה מאכלים שם דבר. כל המתפעלים של הכנסת חיכו לשמחסטרי ללכת לקידיש אצל הגבי רבי יוסן, כי שם הם ממש מעדינים. וכך, כל שנה בשמחסטרי, למרות שרבי יוסן עצמו היה כל ימי חייו שלד עצמות, בקושי ראו גוף. מי שראה אותה פעם לאכול, מיד הבין למה הוא נראה ככה. כל ארוחה הייתה עורכת לו מינימום חצי שעה. האוכל עצמו היה אולי 5 דקות, אבל המסביב לקח את ה-25 דקות. טקס לטיל הסדיים, והניגוב והברוכס לקח זמן, ושכבר התיישב לאכול, היה מוציא אקלי מסרול, אתה זוכר שכל אחד החזיק בכיס אקלי מסרול, סכין קטן, וחותך מהפרוסה חתיכות קטנות, אתה יודע, החסידים והנשמה ישראל לא היו נותנים ביס בלחם, כתוב שאם יש צורה של הפה בתוך הלחם, זה לא טוב, כך כתוב בטר הסניסטור, ככה היה יושב בקצה השולחן בהכנעה, בצניעות, כמזבח מאמיש, ואחרי זה טקס ברכת המזון, עם החלטל והקפליץ', וזה היה הרוחה שלו. אנחנו נתחיל עם גמניר תארי, טעם שלא נגמר. לוקחים שתי דגים שמלצרי, מצ'ס משובח. למרות שיש כאלה שעושים את זה מארי פשוט, אני אומר, מי שכבר עושה גמניר תארי, שכבר יבחר את הדגים הצובים. מה שחשוב זה לבחור דגים עם חלב. איך אומרים לחלב בירושלים? המילח. יש איתה איך בודקים שהדק סגור עם זה חלב או רואים, זה מלח או רואיג. יש נותנים לחיצה ורואים מה יוצא, איזה הפרשות יוצאים, ואפשר לדעת מה זה. מנקים את הדק ושומרים את החלב. לא משנה שהיום אצלי הבדס לא משהו להשתמש בחלב, לא היה היום משהו. החליטו שיש בזה תולעים, אני לא יודע. נהיה שיטה חדשה, אבל אני אתן לצע איך אפשר לגבר בלי זה. אבל האורגנלי, שומרים את החלב, חותכים לדק את הראש, זורקים, משרים את הדג במים בגובה שמכסה את הדגים, משרים את זה בתוך המקרר, לא בחוץ, 3 שעות. וגם כדאי להחליף את המים פעמיים ב3 שעות האלו. שעבר 3 שעות, לסנן טוב, ולחתוך את הדג לפרוסות ברוחב אצבע. עם העצם. לוקחים סיר, בסיר קטן, בסיר שמים 3/4 כוס מים, שהמים הרותחים מכבים את האש ושמים בסיר 2 בצלים פרוסים דק, 6 עלי דפנה, 6 יחידות, 15 גרגירים של פלפל אנגלי, 3/4 כוס חומץ. מי שאוהב פחות חמוץ יכול לשים במקום 3/4 כוס מים לשים כוס מים, ואחרי זה להוסיף 0.5 כוס חומץ. אבל המידע הוגנה לזה 3/4 מים ו3/4 חומץ. רבע כוס סוכר, ולוקחים את המילח, את החלב של הדג, מערבים אותו בכלי עם קצת מים, כך הוא נהיה נמס, הוא נהיה כמו איזשהו נוזל לבן, ושופכים את זה לסיר, מערבים טוב, ושזה מתקרר, מוסיפים את פרוסות הדג. אז שומרים את זה שהדג בתוך המים במקרר 24 שעות, ואז הגמניר מוכן. אם אין חלב של דג, או שלא משתמשים בגלל התולעים, אפשר לשים 3 כפות מיונז במקום. אבל זה פחות משובח. את ההרינג הייתה מגישה הגבת הרבינוביץ' עם בייגלח, בטעם מעניין. ואני הלכתי במיוחד לבדוק איך עושה את הבייגלח. ועד היום אני משתמש בזה, ואני ממליץ לכל אחד לעשות. אז בקרה של המיקסר שמים 4 כוסות קמח, חבילה ורבע מרגרינה, הירושלים עושים משתמשים מרגרין, לא יעזור שום דבר, כף סוכר, כף שמן כף חומץ, כפית לא מלאה מלח, ושקית של אבקת אפייה. שלושת רבעי כוס מים פושרים, ולשים לבצק. משאים את הבצק 20 דקות, יוצרים מהבצק פלכטלך, פלכטלך זה פסי בצק דקים כמו צמות, חשוב שהפלכטלך יהיו פחות מרוחב אצבע. אפשר לעבוד בחלקים קטנים כדי שיהיה יותר קל. יוצרים מהפס בייגלה בקוטר 5 סנטימטר, פשוט חותכים מהצמה קוטר שמגלגלים אותו, יצא קוטר של 5 סנטימטר, סוגרים את החיבור של הבייגלה בצביטה טובה, שמים את זה בתבנית על נייר אפייה, מורחים ביצה, מפזרים סומסום, ועופים את זה בתנור חם 180 מעלות, 20 דקות. פה אפשר לשחק, מי שאוהב את הבייגלה רך, שם את זה 18 דקות, מי שאוהב את זה קריספי, שם את זה 22 דקות, 23 דקות. ו-20 דקות זה האמצע, וזה הכי מוצלח לדעתי. וזה הבייגלה מהר, יוצא משהו מיוחד. יש סיפור ישועה שבא דרך גבי. של הסיאטנר רבי, רב סבור סיאטנר, הידוע, היה משורר בחצר שקראו לו רב קלמן שואל וילנר, קלמן שאול וילנר, קלמן שואל, זה השם שלו. דרב קלמן שואל לא היה לעלינו ילדים הרבה שנים. והוא היה מאוד מאוד שבור מזה. הגבי של הסיאטנר ריחם עליו יום אחד, הוא אמר לו, תשמע, רב קלמן שואל, תשכב על השביל שמוביל מהבית של הרבי לבית הכנסת, לקלויז, מתי שהרבי יצא ללכת לעשות עבדולה, אל תזוז, הרבי יתקל בך, ואז הגבי אומר, אני כבר יעזור לך להיוושע, בישוע. רב קלמן שואל, איך אומרים, מה לא עושים בשביל לזכות בבן, למרות שהוא פחד מהסיאטנר, אמר, על החיים ועל המוות, נשכב בשביל, הסיאטנר יוצא, הוא עובר לידו, הוא לא יכול לעבור, הסיאטנר לא יעבור עליו, אומר לו, נו, 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 ואז רב קלמן שואל, איך להחזיק מעמד, הוא פרץ בבכי, קורע לב. שואל הרבי, תגבי, ווס ואינטר, מה יש לו? אז הרבי אומר, מה פרוש מה יש לו? הדף הישי, הוא צריך ישועה. ונראה לי שהוא לא יסכים לזוז עד שהרבי יברך אותו. כך אומר הגבי. הרבי אומר, הסיאטנר אמר, ערבת נחום, ערבת נחום. בעברית זה נקרא יהיה לו, יהיה לו. פעמיים הוא אמר את המילה. וכך היה, לקלמן שואל נולדו שתי בנות. זה סיפור שהיה מהגבי של הסיאטנר. אנחנו ניתן קיגל ירושלמי, שעשו אותו גם בפסח. הקיגל הזה מעניין שהוא עשו לא מטריות, אלא מגזר ותפוח אדמה.
אפשר גם בטטה או תפוח אדמה?
אם הגבי הייתה חיה, הייתי שואל אותה. קשה לי לשאול. היה לה גם בת שהייתה ממשיכה דרכה. אם אתה זוכר את הרבנית יפה פקשר, האישה של רמנדל, זכרה לברכה, היא הייתה איש ישראל מאמצו, אני חושב, והיא גם ככל לא חיה כמה שנים טובות. אז ככה שאין לי ממש את מי לשאול. אז לוקחים חצי קילו גזום וקילו של תפוח אדמה, מקלפים ומבשלים. אבל כדאי לבשל בנפרד את הגזום ובנפרד את תפוח אדמה, כי הזמן בישול לא אותו דבר. חשוב לבשל עד שזה מתרקח ממש. מואחים לפירה חלק, שמים בקערה את שתי הפירה ביחד, הגזר ותפוח אדמה, מוסיפים שלושת רבעי כוס שמן רותח, חשוב שהשמן יהיה רותח, זה נותן ארומה בטעם, סתם ככה מי שמחפש לעשות קיגל תפוח אדמה טעים, שתמיד ישפוך את השמן לקיגל כשהוא רותח ממש, אבל לא לשים ביצים קודם, ככה תהיה חביתה, קודם את השמן, תבלינים ואחרי זה ביצים, ואז להרבב, להוסיף כף מלח, חצי כוס סוכר, ואז לשים 10 ביצים. להרבב טוב, לוקחים סיר, מרבדים אותו בנייר אפייה, סיר שטוח, אפשר היום בזמננו להשתמש בניילון נצמד, ממלאים, מעבירים את העיסה לסיר, עופים את זה על הגז, אתה יודע, פעם היו עופים קיגל על הגז, לא בתנור, כמו שהיום. עופים את זה על הגז, על אש נמוכה, שעה, מקררים את זה והופכים לצד שני. איך היו הופכים, אתה זוכר?
כן.
עם שיטת הצלחת. שמים צלחת על הסיר, הופכים על הצלחת, ואחרי זה מחליקים חזרה את הקיג לבפנים, שהצד הלא אפוי כלפי מטה.
או הופכים את זה למכסה של פעמים מכסים ישנים.
מי שהיה מקצועי ידע לעשות לי מכסה. היום אנשים קצת, איך אומרים, לא יודעים, אז הופכים את זה על צלחת יותר קל, וגם המכסה היום הוא לא כמו שהיה פעם. יש לו שוליים או קנט, משהו שמפריע. הופכים את זה על הצד השני עוד חצי שעה לגז, ואז מעבירים לפלטה, והקוגל יוצא ממש מיוחד. יש סיפור מחוכמה של גבאי, אמנם לא ירושלמי, אבל גבאי מתולוגי שכולם מכירו. היה גבאי שקראו לו רבר של הסטפולו. הוא היה גבאי של הרב רבוח ממשבוז.
עכשיו, אם אתה כבר מזכיר את הרבר של הסטפולו, אז אם מישהו יודע מתי היורצת שלו, הוא מקבל ממני כרטיס טיסה למשבוז.
למה אתה רוצה להגיד בדיחה?
לא, לא, בראש של הסטפולו, אני מצאתי את הקבר שלו, הוא קבור מאחורי הבעל שם טוב, מאחורי האוהל, שלושה קברים מהאוהל, בנינו שם מצבה, אני ואיסומר גבא, בנינו מצבה מכובדת, גדולה ויפה, והחלטנו שאם מישהו יודע מתי יורצייט, אנחנו מממנים נסיעה של כל הבטחונים שנשים
שם. יש לי רעיון, מי שרוצה את מתי יורצייט, שיתקשר לרב גלס ויגיד לו.
בדיוק, לא, יקבל כרטיס, נשים למשבוז, אני לוקחתי את ינקל מילר, כבר דיברתי עם ינקל מילר, עם כל אלה ש...
תשמע, מה שהדבר בטוח נכון,
כן.
העולם חושב שהערך שלה היה ליצן. הרי כל בדיחה שמספרים ספר בדיחות זה על הערך שלה. הערך שלה היה יהודי מורם מעם. וזה שמספרים עליו בדיחות, זה היה שהוא היה משמח את הרב רבוח, ושלא היה לו קפדה. ידוע שהרב רבוח היה קפדן מאוד, וכדי שהקפדה שלו לא תזיק, אז הוא היה תמיד מצחיק אותו. אז הוא פעם אמר לו שכל מה אתה צוחק, אז עליך יגידו בדיחות כל הזמן. היה פעם שהרב רבוח אמר לו שהוא מקש ממנו עד שהוא גומר 18, הוא היה גומר מהר 18, הוא היה גומר מלאט. אז אמר לו, ארס, תעשה לי טובה, שנה תבטיח לי שאתה לא עושה רעש עד שאני גומר 18. ארס שלה הבטיח, אמר בסדר. למחרת, איך שהוא גמר 18, הוא התחיל לדבר, הרב רבוח הוא גומר שעוד ארס, עשינו הסכם, שנה, אז הוא אומר, ווסקן הכתין את הרב דם את היום את המטווח. איך אומרים בברית היום את המטווח? זה לשון בגמרה, אני חושב. על כל פנים, יש סיפור מארס שלה, שהוא היה הרגע בשרב רבוח. וקרה פעם שהגיע איזה יהודי בהול לבקש ברכה על אשתו שהיא מקשה ללדת. והרב הרבוח לא היה בחדר. הרשלה התחזה לרבי והתיישב על הכיסא של הרבוח ושאל את היהודי מה קרה. הוא מספר לו את המצב של אשתו. הרשלה אמר, תעזור לבית חולים ותגיד איסקויר. היהודי מתוך אמונת תמימה חוזר לבית חולים ואומר איסקויר, ומשהו פלא נורא, התינוק נולד בשעה טובה ומוצלחת. היהודי חוזר בשמחה להודות לרבי, אז כבר הרבי, רבוח כבר היה בחדר, הרבי רבוח שמע את הסיפור, הוא הבין מיד מה קרה פה, אז הוא קורא לרשל, אמר לו, בוסי דוס, אז רשל אומר לו, רבי, אני ידעתי, מתי שאומרים איסקו, הילדים יוצאים. זה היה הישועה של הגבאי. אנחנו ניתן קיגל, שבבר שהוא היה זה קראו לזה, השמחה סטור לפי קיגל. לבשל חבילה יטריות, של קוגל, פעם זה היה מספר 10, היום זה נקרא יטריות דקות. אתה זוכר את הצנר, את הצנר לוקשן, שהיה בסקית מנייר, עוד יש לך סקית למסגרת.
של נודל.
יש לך עוד סקית למסגרת, מתאים לך שיהיה. אתה יודע, שמריון זלצמן, זכרונה לברכה, שהייתה הקרלינה קיגל מאחרת, כן?
נכון, בטח.
כן, אז היא הייתה מכסה את הקיגל עם הסקיות של היטריות. לא היה, אז נהיה פרגמנט. אז בכל סיר היה נכנס 6 סקיות של יטריות. והיה מחוסה, הקיגל היה הולך לתנור עם השש השקיות מלמעלה מחסה את זה.
זה עושה את זה פריימן בגבעת שאול.
כן, הכל פנים, אז לוקחים חבילה יצריות דקות, זה 400 גרם בחבילה, מבשלים בשיטת בישול ירושלמית, שזה אומר ככה, בסיר שמים 4 כפות סוכר, 6 כפות שמן, ויוצרים קרמל בתוך הסיר, שהקרמל כהה, מוכן, הסימן שמוכן שעולה קצף כהה בכל מקום בסיר שיש את הסוכר, כאילו הכל הצבע הוא אחיד. מורידים את זה מהאש, מקררים כשתי דקות, ואז מוסיפים 6 כוסות מים ומחזירים לאש. כשמוסיפים את המים, הסוכר נהיה כמו סוכריה, מתגבש, לא להיבהל, להרתיח עם המים, הוא חזרה עם מס. מוסיפים 4 כפות סוכר, כף מלח, כפית פלפל שחור, וחצי כוס בצל מטוגן תחון. הירושלים עשו את הבצל מטוגן, היו טוחנים את הבצל ומאדים אותו שהוא תחון. הוא יצא עוד יותר עם ארומה טובה. מרתיחים, מערבבים, ושרותח שופכים לסיר את היתריות, מנמיכים את האש, מערבבים, מכסים לחמש דקות בדיוק. פעמיים לתת ערבוב בזמן החמש דקות האלו. עבר חמש דקות, לא להסתכל איך נראה הסיר בפנים, יש מים או אין מים, לחבות את האש. במקביל לפתוח לכלי ארבע ביצים, להוסיף לביצים כף שמן וכף מים, לטרוף אותם טוב טוב טוב, ולשפוך לסיר ולערבב במהירות. למה? שלא ייווצר חביתה. מראש צריכים להכין קמדל. בקערה שמים כוס וחצי קמח, רבע כוס פירורי לחם, קישום מגורד אחד בפומפייה דקה, חצי חבילה מרגרינה, חשוב שהמרגרינה תהיה רכה, הוציאו אותה מהמקרר קודם, כף שטוחה של מלח, אבקת מרה גם כן לשים, כפית או כף, קצת פלפל שחור, בערך חצי כפית, לערבב לבצק, הבצק לא יוצא רך, יוצא קנייד. להעביר חצי מכמות היתריות, מתי שעדיין במצב חם ממש, כי אחרת זה נהיה כבר כמו שהוא אפוי. אז ככה להכין את הכל מראש. להעביר חצי כמות מהיתריות לסיר על נייר אפייה משומן, לשטח, ומעל זה, בעדינות, לשטח את העיסה של הקנייד. ומעל, לשטח את שאר עיסת היתריות, להדק בעדינות, לבשל על הגז, להפות על הגז, על אש נמוכה, חמש דקות, ואז אפשר להעביר לתנור, או על אש נמוכה, לעוד שעה ורבע, ואם זה בתנור, זה 160 מעלות, לשעה וחצי. ולהעביר לפלטה. בשבת בבוקר, הקיגל נראה משהו אחר. מה שחשוב, שהוא יהיה אטום, שהוא בפנים יזיע, ולא יהיה כאילו אפסי, ולא יתייבש. רב דוד ללבר, שאתמול היה היורצת שלו, נכון, כשהוא היה צעיר, הוא יחזיק שבע גבויים. לעת זקנה, שכבר היה ממש זקן מופלג, הוא יחזיק גבי אחד. שאלו אותה, איך הוא מסביר את זה? כשהיה לרבי כוח, הוא השתמש בשבע גבויים. עכשיו, כשהרבי חלש, יש לו רק גבי אחד, רב זובי דנה, מתי שהיה לי כוח, יכלתי לשרת הרבה גבויים. עכשיו שאני חלש, בקושי אני מצליח לשרת גבי אחד. זה גם סוג של גבי. עוד קיגל ירושלמי שנקרא ראש חוג'די כקיגל, יכול לשמש ככיבוד, כתוספת וכמנה אחרונה. זה קיגל שיזכיר להרבה אנשים נשכחות. בקערה לשים חצי קילוגרם קמח, חצי חבילה מרגרינה, שליש כוס סוכר, קמצוץ של מלח, ביצה אחת וחצי כוס מים פושרים. לאבד את זה לבצק, שהבצק מוכן, מכדררים את הבצק לכדור ומורחים את הכדור בשמן ומשאים את זה 20 דקות. מרדדים את זה אחרי זה לעלה ולמורח על העלה ריבה. מפזרים אגוזים תכונים, לא תכונים דק, מצב גרוס, חתיכות דקות של תמרים ומפזרים צימוקים. לוקחים שליש כוס סוכר, מערבבים אותו עם חצי כפית קינמון ומפזרים בצורה אחידה על כל המשטח, על כל העלה. ועל זה, על כל זה, מפזרים תפוח עץ מגורד בפומפייה. לגלגל בגליל בעדינות, שהמילוי יישב במקום ולא יתאסף לפינה אחת והמקום השני יהיה ריק, אז ככה בגלגול להשגיח בפרופורציה נכונה. ו מחממים קצת שמן במחבת, מסדרים את הגליל במחבת בצורת בייגלה, או בצורת בייגלה, או בצורת שבלול, איך שרוצים, מתגלים משתי הצדדים עד שזה מזעיב, להפוך בעזרת מכסה או צלחת, ולתגן בצד שני. מה שחשוב זה לתגן על אש בינונית, שלא יישרף ויהיה מוכן. אפשר לאכול את זה מיד, ואפשר לשים על הפלטה, או בתוך המחבת על הפלטה, או בתבנית חד פעמית. אבל מה שאם עושים זה על הפלטה, חשוב להרטיב את הקיגל עם כף מים מעובב עם כף דבש, ככה כמו שאומרים להשקוט את זה מלמעלה, שישאר הסיסי. ויש קיגל טוב. יש סיפור מהחזון איש על נקמה של גבאי בית כנסת. מספרים שהחזון איש היה אברך צעיר, הוא נכנס לאחד מבית הכנסת בווילנה. הוא ניגש לארון ספרים, הוא לקח שם חומש, הוא רצה לעיין בחומש. אגב, באותו בית כנסת, כנראה שלא היה לה הרבה, אולי פיקח גדול, ועוד גם כן הגדלות של החזון איש לא התפרסמה אז, אותו גבי קם, צועק על החזון איש, מה אתה לוקח לך חומיש? מה אתה בא לבית פה? קיצר, הגבי לא נרגע, עד שהוא חטף את החומיש מהידיים של החזון איש, ושם את זה חזרה במקום. שואל, הרב סיפר את זה, הוא עצמו סיפר את זה, בגיל זקנה החזון איש סיפר, שאחרי שהוא ראה מה שהגבי עשה, אז הוא החליט, אני חייב להתנקם בו. מה הנקומה של החזון איש? אז תשמע את הנקומה. למחרת החזון איש נכנס גם כן לבית הכנסת והוא נתקל עם הגבי שעובר עם הקופה, עם הקופה צדקה בין המתפללים לאסוף כסף לבית הכנסת. כנראה שאז גם כן היו עושים כסף ביום, בלילה. המתפללים כל אחד נותן הרימה, נותן רוש, חצי שקל, כמו שנותנים להם שקל, שתי שקלים. מתי שהוא הגיע ליד החזון איש, החזון איש קם, הוציא מהכיס לא פחות מ-15 מטבעות גזולות שהיה אז בזמנו, ושלשל את זה לצורך הקופה שהגבי החזיק ביד. הגבי מרים את הגבות ככה, וצמאון מסתכל, ורידוס זה גביר, מי זה הגביר שאני לא מכיר אותו, שנותן כזה סכום נכבד? הוא מסתכל טוב, הוא רואה, וואי, זה האברך שאתמול צעקתי עליו, חטפתי לו את החומיש. קיצר החזון איש סיפר שלמחרת הוא רק נכנס לבית הכנסת, הגבי קם מהמקום, הוציא חומש מהארון והביא את זה לחזון איש. זה היה הנקומה של החזון איש. אנחנו ניתן למנה האחרונה עוגיות קוקוס, שזה למדתי מהבת של הגבי, כמו שאמרנו יפה פקשה. בקערת המיקסר שמים 400 גרם קוקוס, 3 כוסות קמח ו4 ביצים וחבילה מרגרינה, כוס ורבע סוכר ואחת אבקת אפייה ואחת סוכר וניל, ומגרדים את הקליפה של הלימון על הפומפייה, אתה יודע, מלימון אחד. מערבבים את זה לבצק, יוצרים את זה כדורים קטנים, מסדרים בתבנית על נייר אפייה, נותנים לזה קפץ', משטחים את זה קצת ועופים את זה בתנור חם 180 מעלות 15 דקות עד שזה מזעיב, יוצא עוגיות קוקוס רכות וטעימות. אנחנו נסיים עם סיפור מוסר על התנהגות של גבי. לרבי הזקן מסליגורה היה גבי ידוע, קראו לו רבי שדוביד. הוא היה יהודי חשוב, מסור, וניהל את כל החצר, לא רק את בית הכנסת. הסדר היה שלפני טיש, הגבי היה מסדר את המקומות מי יושב בשולחן, לפי גיל, לפי חשיבות, לפי אורחים, לחדויים, מי ראשון, מי שני, מי שלישי. קרה פעם שהגיע איזה אורח, והתיישב לבד בטיש בלי שכיבדו אותו. כשרבי שדוביד הגיע, לא מצא חן בעיניו המקום שהאורח בחר לעצמו לשבת, אמר לה הגבי, תזוז. האורח אמר, אני לא רוצה. הגבי מתווכח איתו, והאורח ממשיך להתעקש, אל תחיש בעריק, לא זז במקום. מרוב כעס, שדוביד תפס את השטרנל שלו, והעיף את זה החוצה. היהודי ממשיך לשבת ככה, שם את היד על הראש במקום הכיפה, אתה יודע, והוא לא זז. הגבי כבר איבד את הישנות, ואז הוא נתן לו איזשהו פליק קטן. בדיוק באותו רגע נכנס הרבי, הסדיגי הרבי לטיש. כמובן שנהיה שקט במה, אבל הרבי עוד שמע את הרעש, אז הוא שאל מה קרה פה, ובירר, ונדע לו על מה שמשודו בדסלה. למרות כל הגדלות של הגבי, למרות כל המעמד שלו, הרבי אמר לו, שנה שלמה אתה לא נכנס לקלויז. שיהיה שבת שלום, שנזכה ללמוד גבאות אמיתית מהי.
אמן, אמן, תודה רבה.
אגיד
שבת, אגיד שבת.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס. בדלתות פנים לא מתלבטים, גם כשמדובר בשטיפת רצפות בהרבה מים. דלת הפנים חמדיה אקוואדור פלוס של דלתות חמדיה, מעניקה אחריות מנזקי מים. השבוע ברשת שקם אלקטריק, מחירה של עד 50% הנחה על מכונות כביסה, מייבשים, מקררים, תנורים, קיריים, מדיחים ומזגנים של החברות אלקטרה, סמסונג, ווירפול, אלג'י, שרפ, ליבר, סאוטר, מילה, סימנס ובוש. לדוגמה, מכונת כביסה אלקטרה ב-1,590 שקלים. שקם אלקטריק, בטוח שקנית טוב. בחור יקר, תוהה מהי דרכך? קשה לך במסגרות הרגילות? מסגרת ישיבתית חרדית חמה, אוהבת ותומכת, באווירה רגועה ומבינה, זהו המקום בשבילך. בראשות הרב חיים אורביץ ובהכוונת גדולי הדור, ובליווי אנשי מקצוע מסורים לגילי 14-18, קמפוס מפואר ותנאים מעולים. לפרטים התקשרו 052-771-2220, ישיבה שהיא בית, 052-771-2220. מתכננים אירוע? כל שער ברמה גבוהה? כל שער. כל שער, החברה המובילה בתחום מסכי הוידאו, מסכי לדים, הגברה ותאורה. כל שער, 03-9-60-66-66, 03-9-60-66-66. כל שער. במקום לומר יום אחד נשדרג את הבית, שדרגו עכשיו את הבית ביום אחד. חברת פנדור מזמינה אתכם להחליף את כל דלתות הפנים בביתכם ביום אחד. ועכשיו, מ-1,380 שקלים בלבד לדלת, כפוף לתקנון. פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל.
חדש בירושלים, הבשרית. מסעדה בשרית מבית רשת קפה קפה. בואו לטעום טעמים חדשים בכשרות מהודרת אגודת ישראל ורבנות מהדרין ירושלים, שמיטה לחומרה. אוכל מוכן לשבתות וחגים. אירועים במקום. הבשרית מבית רשת קפה קפה, עמק רפאים 44 ירושלים, 02-5637-999, 02-5637-999.
בדלתות פנים לא מתלבטים.
דלתות חמדיה, תתקדמו, דלתות חמדיה.
אם הייתם רואים תינוק רעב, לא הייתם נותנים לו משהו לאכול? אני בטוח שכן. חייגו ל-1-700-799 ותקנו מזון לתינוקות רעבים, כי גם אם אתם לא רואים אותם, אסור לכם להתעלם. עמותת איש צדיק היה, בפיקוחו ההלכתי של הרב חיים איידלס, מעניקה תחליפי חלב ומזון לתינוקות שלהורים שלהם פשוט אין כסף לקנות. זה מזעזע, אבל לצערנו, זו המציאות.
להאכיל ילד רעב זו הצדקה הגדולה ביותר. זה בגדר כל המציל נפש אחת מציל עולם מלא.
תזכו למצוות. לעמותה אישור לעניין תרומות לפי סעיף 46.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
בשעה הרבה אנחנו נתחיל לבוא על הגבאים המעניינים שהיו במאה שערים. מה שאני זוכר זה צ'פסלה. צ'פסלה זילברמן, לא אנשים הרבה הכירו אותו, הוא היה גר במאה שערים, בקצה של מאה שערים, לא רחוק ממשפחת גפנר. הוא נולד בירושלים בכ"ח טבת תרמ"ח. האב היה רב אברום, ברב שכנה זילברמן. הוא היה אחד מעשרה הראשונים שזכו בדירה בשכונת מאה שערים. רב שפסל, שכינו אותו בלשון חיבה שפסלה, למד באחותו בישיבת אור החיים בעיר העתיקה, שמשם יצאו תלמידי חכמים מפורסמים כמו הגאון רב יצחק קרייזמן, חבר הבד"ץ של הדר החרדי דב גרשון לפידס, ועוד כהנה וכהנה גאונים וגדולים. ראש הישיבה היה הגאון רב יצחק וינוגרד. אחר שעדים יצאים העיר עתיקה, עברה ישיבה לירושלים, לירושלים החדשה, ברחוב דוד ילין. רב שפסל נכנס לחופה בשנת תרע"ב, עם מרת אסתר רוחל, בת רבלמל אפטייקר, משפחת אריס. רבלמל אפטייקר היה חתנו של רב שמואל אומינר, שמואל אומינר הראשון, שהיה מן המקורבים אצל השרף רב שלם דיסקי מבריסק. לאחר הנישואים שלו התיישב רב שפסל כמו אביו בשכונת מאה שערים, ברחוב עונק שבס, פינת עין יעקב. שכניו היו הצדיקים רמנדל גפנר, רובן מלחיקר, רובן דנברג. שכן נוסף היה הצדיק בצוקייזיק הלוי אייזן, תלמיד של השדה חמד, שמסר שיעור באור החיים על התורה, בביתו נפל פגז של הלגיון הירדני, שכיפח את חייהם של שבע מנפשות ביתו, רחמנא ליצלן. וכשנכנסו חכמי ירושלים לנחם אותו על שבע נפשות שנרגו על פניו, הביט בהם בפנים שלבות של קבלת ייסורים באהבה, והקריא בפניהם קטע מחובת הלבות על אותו חסיד שסבל ייסורים, ואמר לשם יתברך, יסרתני, חבטני, החושבת שעזוב אותך? לא ולא, אתה אב רחמן, ואת יודע מה לעשות, עצור תמים פועלו, ואני מקבל את דינך באהבה. מרת פייגל טורנאים מחלק את החלב שקראו לו פייגל די 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 מלחיקרי, גם התגורה שם בשכנות. על משפחת טורנאים אפשר לדבר שעה שלמה. רב שפסל היה מלמד מחונן, ופתח אצלו בבית תלמיד תרם. בביתו למדו תלמידים בגילאים שונים מכיתה א' גילאי 3, עד ילדי בר מצווה. אפשר לדבר עם תלמידים שלו ולשמוע מהם סיפורים עליו. אחד התלמידים של רב שפסל, שהוא זקן מאוד, מספר איך הסתדרו בחדר אחד כל התלמידים. הילדים אהבו כל כך את המלמד עד ששום דבר לא הורגש כחיסרון. סקנה אחת במאה שערים שעדיין חיה מספרת שהבן שלה למד אצל רב שפסלה, ובגיל שש כבר ידעו היטב דקדוק וקריאה בספר תורה, ואמרה שבחדר של רב שפסלה ידעו כל הילדים לקרוא בתורה. היא סיפרה גם שרב שפסלה היה יהודי, אמר שיהודי שמגיע לעיר אחרת ואין שם בעל קורא חייב מיד לגשת לקרוא בתורה, ואם הוא לא ידע לקרוא איך ייגש לקרוא בתורה, משום כך הוא מלמד את תלמידיו לקרוא בתורה. רב שפסל היה כמעין קולבויניק, הגבאי הראשי של השטיבלך, הבעל קורא, וגם ניחן בחוש הומור שעל ידו היה משמח אנשים את הכנסת. כששואלים אנשים, אז כל אחד מזכיר סיפור אחר מרב שפסל. יש לו עדיין נכד שחי, רב חיים זילברמן, שהסבא שלו היה גבאי של השטיבלך למעלה מ-40 שנה. הוא היה גם בעל קורא וקרא בתורה לכל הפחות 7 פעמים כל שבת, והיות שרב שפסל היה נמוך קומה, הניח עבורה שרפרף שעמד בקריאת התורה. ואני זוכר כנער צעיר, גם אני קראתי בהפטרות בשטיבלך של מישורים, ואותו שרפרף שעמד על זה רב שפסל כשהוא היה בילדותו, אני עמדתי בילדותי לקרוא בתורה, את ההפטרה הראשונה קראתי, ההפטרה של ואי באי-סאי, חרבות צורים, ההפטרה של שבת, של ההפטרה של יום הראשון של פסח, למחרת של פסח, ההפטרה הזאת עד היום אצלי בבית, החיות שלי עדיין שרות את ההפטרה, הם זכו ששיננתי אותו 20,000 פעם, עד שבאתי לשטיבלך בגיל 6 וקראתי בהפטרה. רב שפסל היה איש שמח, כשאמר בבו שאיתן במשברך, פתח לפעמים את המגירה כאילו לראות לו, הנה תכניסו פה את הכסף, והקהל צחק בענה. היו לו גם 3 קופסאות טבח של 3 מיני ריחות, הוא מוצא את 3 וישר, נו, פונברכה פושקה וילטר שמקן, באיזה קופסא אתה רוצה להריח, זה עצמו הייתה סיבה לת חיוך על פני כולם. מישהו סיפר פעם שפעם אחת בשחית של חג נכנס לתפילה יהודי מודרני מחוץ לארץ, רב שפסל כיבד אותו בעלייה. כאשר הכריז רב שפסל משבר הבבו שאיתן, הכריז האורח 10 דולר, סכום ניכר מאוד בימים ההם, ומיד הוא שלף שטר של 10 דולר, כל הנוכחים הוכו באלם, מן הנראה שיש איזה טועה, הוא לא בקיא אולי בהלכות מוקצה. רב שפסל לא התרגש במיוחד, הוא ביקש מאורך לגשת הצידה, לקח מפתח מתחת לארון הקודש, פתח את המגירה המתאימה, ואמר לאורך לזרוק את השטר פנימה. מה אתה עושה שהכוהן שמשיב לרב שפסל שני דברים בגו? אחד, אני מציל מזוטו של ים, כלומר במקום שילך לאיבוד. דבר שני, עכשיו יקשה לאורח פחות. אנשים חיכו נוכח הפיקחות שלו. סיפר רב שמעון בר מנקב זייבלד, גם אביו, אפשר לדבר עליו המון, המון סיפורים, כי באותו ילדים מאה שערים למד אצל רב שפסל בגיל 3, עד הבר מצווה. בזמנו היו בחדר בתור כ-30 ילדים, ששיחקו בחצר ברחוב עונק שבס. הוא הוסיף שרב שפסל היה מלמד מצוין. היה מלמד מאוד מיוחד, אז כל הילדים אהבו אותו בכל ליבם, היה מסור מאוד. זוכר שרב שפסל בא לבר מצווה שלו, עלה לספסל ושימח את האוילום בחרוזים שונים ומבטחים. השמה שהיה באותה תקופה רמות לקוקר, שהתגורר בבית ישראל, אחיו של רב שמעון קוקר, הוא היה בעל תפילה במנוראים בשל סיינקף, אחריו היה בעל תפילה רב נוחם ברגמן, ורב נחמן מנדלסון, היה בעל תוקע, רבי יוסף אריה נברוצקי היה שמש בשביל סיינקף, רבי יוסף נברוצקי, בעוד שרבחם יקף בלומפלד, הסתובב עם קופת צדקה בשטיבלך. לימים עברה גבאות מרב שפסלר בברום לוינשטיין, שאני אדבר עליו בהמשך, ונהיה גבאי ראשי רבי יצחק ברשביצקי. הם הסתובבו עם קופת צדקה, התפקיד של הגבאות המשיך אל רובין כהן, זיכרונו לברכה, ממנו לבשי קו, ואחרי זה רבי נוח פפירנה. כולם עליהם השלום. וכעת הגבאות יצא רבי שמעון רוזנברג לארכות ימים ושנים. דור הולך ודור בא, ואנשים, שמעון רוזנברג זכור לי כילד במסמידים עם הברד, אותו שמעון רוזנברג. רב שפסלה זילברמן, שפסלה גבי נפטר בשנת תשכ"ב. אנחנו נבוא לגבאי נוסף שהמשיך אחריו, שזה רב אברום לוינשטיין. רב אברום לוינשטיין נקרא בפי כל האנשים רב אברום דר גבי. הוא היה בתחילה בעל מקולת, במקולת קטנה ברחוב חוני המעגל במאה שערים. רב אברום נולד בירושלים בשנת תרס"ח, לאביו רבי דלייב בן יצחק נפתו ללוינשטיין, לאמו סורזדטה בשי צבי אוכשטיין, אביו רבי דלייב נולד בפינסק בשנת תרס"א ובלרוסיה. כשהוא הגיע לגיל 4, הגיע רבא שלו עם משפחה לאמריקה. שנים מספר גר משפחת לוינשטיין בארצות הברית, אחר כך עלו לארץ בקפי אב תרס"ו. רב אברום למד בתלמוד תורה בישיבת עץ חיים. כשהגיע הוא לפרקו נסע לאישה את מרת חנה הרשלר, ביתו של רבי יקיף שלימה ברמבי הרצבי ורבי יוסף שמואל הרשלר, מרבני הונגריה שעלה ארצה, נפטר בירושלים ונוחתו קרובות בהר הזיתים. החתונה התקיימה במאה שערים. לאחר שהוא התחתן הוא נשאר לגור במאה שערים בשכונה, ובשטיבלך של מאה שערים נהג להתפלל. את הפרנסה של המשפחה שלו פתח מקולת. מאוחר יותר, אחרי הפטירה של שפסלה הגבאי, השטיבלך ביקשו אותו כמו שהתגורר ליד מול ביתו של רב מנדל גפנר ושכנו של נסנאל טורניים. הוא נתמנה רב אברום לגבאי במקומו. רב אברום היה אהוב, היה מאוד על המתפללים, היה בעל מזג נוח, רחוק מכעס ועצבות, השתדל להנים לאנשים את השמחה שלהם, היה דקדקן גדול בלשון הקודש, דיבר תמיד בהתאמה כמנהג אנשי אשכנז מקדמת דנא. הוא התרחק מן הכעס ומן הריב, גם כאשר העניינים הגיעו לידי מחלוקת, ידע בטוב ליבו להשתיק את הסערה, להרגיע את הניצולים במילים טובות. הוא היה מסתובב והולך משטיבל לשטיבל, מחר עליות, תוך כדי כך הכריז על ההפטרה שצריך לקרוא אותה, וציין כי גם את זמן המולד הוא ביצע בשלמות התפקיד שלו כגבאי, בלי שום רעש ומאומה, והכל בפשטות, בנחת ובנעימות. נוהג היה לפנות לכולם בכינוי צדיקל, וכשפגש ברחוב אחד מכריו כדמות בפנים יפות, תמיד שלום עליכם צדיק. שאלו אותו מדוע מכנה את כולם ככה בכינוי צדיק, מאיפה המקור לעניין הזה, ממש שאלה, הרי כתוב ואיך כולם צדיקים. הפשטות שלו הייתה מאוד מיוחדת. הוא היה גם אומר שיעורים, היה מוסר בקביעות שיעורים משניות במרכן השול, זה היה ממול השטיבלך, כיום זה בית הכנסת פרשבורג. הבית המדרש הזה יש לו שני כניסות, מי שזוכר, אחד מהשערים, אחד לחוב מהשערים מול הרומני ששול. כזוכר, הוא הגיע עם אביו לירושלים, לכן נוסד שם המרכן לשול, וזה היה אבא שלו ניהל אותו. אחיו ונפתו לוינשטיין המשיך לעסוק בעיני הכולל עד שהזקנה הכריע אותו ונאלץ להגיע למושב סקנים. הוא נמצא שם עדיין במושב סקנים. רב אברום לוינשטיין נפטר בתשמ"ח, היה בן 81, יהודי מאוד מיוחד. מצאתי גם מודעות שקשורות לשטיבלך של מאה שערים. אז הנה מודעה אחת שהודפסה לפני הרבה תרס"ה, לקהל המתפללים את הכנסת הקטנים הנקראים שטיבלך במאה שערים. בזה אנו מודיעים לקהל הנכבד כי נסדר הנהלת כל בית הכנסת הנהל על פי תקנות הקבועות המסודרות, ולא יינתן שום כספים, אין מנדרים ונדבות, אין מלכת מפטורים והקופסאות, רק לשמה שבישרו על מותחי קוקר נגד קבלות בחתימת הסוכן הרב זורח ברנט והגבאי רב שפס זילברמן. ובזה יהיה הקהל בטוח לכל הכספים שיכנסו להוצאות בית הכנסת הנעל למטרתם הרצוי, הן למאור ולניקיון, הן לכל הדברים הנחוצים לתיקון לשחרור בית הכנסת הנעל. ולעיתים תכופות יפורסם דין וחשבון מהוצאה והכנסה לפני הקהל הנכבד. בכבוד רב, גבאי בית הכנסת הקטנים במאה שערים בעיר הקודש ירושלים. ועד מאה שערים חתום גם על המודעה. גם אנחנו ועד מאה שערים משרים את המודעות הגבאי בית הכנסת הקטנים הנעל, שלא יינתן שום כספים לבית הכנסת הנעל, רק בחתימת הסוכן רב זוהר ברנט והגבאי שפסל זילברמן. כי סידרנו את הנהלת הכנסת על פי תקנות קבועות בנהלת מסודרת, ומקווים אנחנו בזה כי את הכנסת ישכלל באופן ליותר טוב למתפללים, שיהיה לכבוד לתפארת לרין הקדושה ירושלים, תיבנה ותיכונן. מודעה נוספת לתושבי מאה שערים. היו בחירות. היו בחירות, והיה סיפור עם אפרים קלחר. אפרים קלחר היה עורר אנשים שיבואו להתפלל. אז שוב יש מודעה חתומה. אנחנו חתומים מטה בלבטים, תושבי שכונת מאה שערים הסביבה, גם מתפללים בתי כנסת הקטנים של מאה שערים, ולומדים בית מדרש של חבר שחיה אודום. נראה בזה להציר כי כמה שנים שאפרים קלחר ברב שולם, שולם מילי פרידמן, אני קורא אפרים קלחר, עוסק ומרסיק בשיעורים לימוד תורה בקביעות בכלל בתי הכנסיות הנזכר, במשירות נפש, יומם ולילה רק לשם שמיים. זה עשרות בשנים של אפרים הנזכר עושה מעשי אבותיו, מעורר שני בשמורת הבוקר בכל הבתים והרחובות של מאה שערים והסביבה, ומקיץ נדמים ללמוד תורה לשמה. הוא עובר בגופו ורוחו למשוך יהודים בבתי המדרש ומעוררם לתורה ולעבודה. רב אפרים זה מקים לו בלב שלם בכוונת תורה, והוא בעל מלאכה, אני בלחץ, וכל אשר נותן לו בעד חיזוק שיעורי תורה מורזקים על ידו ביום ולילה, הוא הכניס בית מדרש גם שני ספרי תורה שלו, ספרים וכלי כסף הנחוצים לשיעורי תורה. הוא מחזיק את השיעורים גם בתי וקווה, וצוקר ונרות, ועיקר הוצאות הוא מוציא מכיסו הפרטי, וזהו כל מגמת נשמתו ותכליתו בעולם הזה ובעולם הבא. מזכה הרבים הגדול הזה, אין קץ ואין ארוך לזכות הגדולה והקדושה, הוא בטח מאלה שאמרו חז"ל תחתונים למעלה, אבל כמה גדול הוא כוח השטן ועץ הרע שלוחמים כנגדו. זאת אומרת מלחמה בתורתנו הקדושה. ובזכות הרבים אשר בבנתנו הרבים שמענו שיש אנשים שרודפים את הרב אפרים הזה, וימהרו ויסתמו בעלי חיצים, אוי לו אוזניים שכך שומעות, אוי לו עיניים שכך רואות, רדיפת התורה ולחץ ללמוד תורה בראש קרתא קדישא. שומו שמיים על זאת, ואתם הרבנים גדולי ישראל בעירנו הקדושה, וכל מחזיקי התורה מתיים עד מתי תחרישון. מודעה נוראית. על כל איש מישראל מחזיקי תורת השם לקום ולזור הבן יקיר לי אפרים, הנרדף בתורתנו, הנדפת איתו נגד עושי העוול הנורא, והשם אלוקנו יחוס על כבוד ירושלים עיר הקודש. גם אנחנו, תושבי, החתומים מטה, תושבי ירושלים, שכונת מאה שערים, מאשרים את הדברים. ועל זה יש איזשהו 100 חתימות, כמעט כל תושבי שכונת מאה שערים. מירובן הלוי, אברום ולס, אלישי אומנר, מוישי כהן, ישראל סלמון, אר נטיגר וכו', אני לא אקריא את כל 100 שמות. ועוד יש הרבה חתימות שאי אפשר לקוראם, בשביל זה לא נתפסנו. עוד כתוב שעוד יש את הרבה שחתמו. ויש תוספת, לכאן נפלים את הכנסת החברה שחי ירדו מחנה אפרים, אני מצבן בו את הכנסת הקטנים, אני אקרא עם שתי לוח מישורים, אנחנו מבקשים מכל המתפלים את הכנסת החי ירדו מחנה אפרים, אני אקרא בפרים קלחר שטיבל, עכשיו את הכנסת הזה, הוא מגמת נשמתי ותכליתי, ושאני וטיב למדרגה שנמצא כיום, כי כל הנדבות הנדרים שנדרים או משנדרים למסור רק לי החתום מטה, ולא שום משולתי, יין כני לבדי נושא בהוצאות את הכנסת הזה. בפקד התורה אפרים ברב שולם פרידמן, אני אקרא אפרים קלחר, הוא שם לו מודעה שיתנו רק לו את הכסף, לא למישהו אחר. בואו נצא לעוד אחד מהשירים.
עכשיו איתכם, גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
רבי נברוצקי. רבי נברוצקי היה, נולד בארץ ישראל, בקו ג' ניסן תפריש פי ח', להביא רבי יוסף נברוצקי, שנולד בפולין, בטובעב תפריש נון. אמו הייתה ממשפחת ליזרוביץ', מצצאי הגאו מווילנה. רבי יוסף נברוצקי עלה עם בני ביתו לארץ ישראל מהעיר סוברק, ליטא, בשנת תפריש פי ד' בליטא. התפרנס רבי יוסף אריה מן השחיטה. עכשיו, כשהגיע לירושלים עיר הקודש, רצה להמשיך גם כאן במשלוח של השחיטה, אבל כאשר בא בדברים עם האמונים, מתברר כי בירושלים מצויים שוחטים קבועים, עבודה מצומצמת, כי הקהילה קטנה ואי אפשר להוסיף שוחט, על הקיימים כבר, אי לכך יצאו ללקור מגוריו לעיר אחרת, שם יוכל להתפרנס עם משפחתו בכבוד. התעניין רבי יוסף נברוצקי במקומות שונים, והבין כי קשה ביותר לגדל שם את צאצאיו בדרך ישראל סבא, האם עלה ארצה לצורך ירידה לחלילה. גם בינתיים במוספה צקין השחיטה גנז והלך ללמוד בישיבת מישורים, הישיב אלייט. בישיבה קיבלו תמיכה חודשית בסחלירה לחודש, סכום שהספיק להם ללחם צר ומים במסורה. אבל רבי יוסף אריה לא השתמש במשכורת, כולה לצורכי משפחתו. אב ישיש ישיר ברוסיה. רבי יוסף אריה ידר בכבוד אביו, שלח להביא לרוסיה מדי חודש בחודש, מחצית מהמשכורת שלו, חצי לירה לחודש. שנתיים לאחר שהגיע ארצה בשנת תפריש פיו, הציע רבי יוסף אריה לקבל תפקיד, הציעו לו לקבל תפקיד השמשות במשרד מדרש איש סנקף. הוא קיבל תפקיד לשרת בבית השם בדחילו ורחימו. בתפקיד הזה הוא נסע עד יום מותו, י"ג סיוון תשכ"ו. רבי יונה הבן שלו של רבי יוסף אריה למד בקטנותו בתלמוד תורה עץ חיים. לאחר מכן המשיך ללמוד בישיבת עץ חיים. בשנת תש"י נסע לאישה את ביתו של יצחק זאב קרישבסקי, בן הצדיק רבי יוסף קדש קרישבסקי. עבר לגור בחוף חברת ש"ס בשכונת מאה שערים. שנים ארוכות ישמש בתור מלמד בסניף של עץ חיים בשכונת זכר מוישה. בתלמוד תורה סיני וזכר המלמד רבי יונה נחרט בלב תלמידיו עד היום הזה. כאשר נפטר אביו, עבר אליו כהונתו בירושה. הוא קיבל את השמשות בשביל סיינקף, אחי אביו, ששימש במקום הזה 40 שנה רצופות. 22 שנה נסע רבי יונה נברוצקי במשרד בהיותו משרת נאמן להיכל השם את עבודתו. נסע בנאמנות, השתדל תמיד לנקות ולסדר את בית המדרש באופן מכובד ביותר. ראוי לציין כי את עבודת השמשות עשה חינם עם כסף, רק לשם מצווה. בעוד אנשים שחשבו כי הוא מקבל עבורו, עבור העבודה המסורה שלו, שכר הגון. מימיו להתלנן על קושי, כבר הזכרנו למשל בשטיבלך, אנשים שאכלו ושתו ולנו שם, אך לא פנו לנקות את המקום בו ישבו. רבי יונה לא אכל בעבודה שלו, הוא ניקה או פינת ההשפעה, שטף וניגב, גרף ויבש, סילק את הריחות הבלתי נעימים ועבר את המקום כדי בהם. לעתים קשה היה לעמוד במחיצת האורחים מחמת הריח וזוהמה מסביב, וצריך היה מי שיתפל במשק הבית שלנו. רבי יונה עשה את המלאכה בשתיקה, מימיו הוא לא התעונן, לא קיבל את הדברים באהבה. הוא גם זכה מדי פעם למטר של גיתופים מהמשוגעים שיש שם בתוך מישורים, אבל לא היה גבאי נאמן מאוד, זכר את כל המתפללים למי צריך עלייה או מי יש לו יורצייט וכן הלאה. הוא נפטר בתשמ"ט. לא רחוק מהשטיבלך של מישורים היה בית הכנסת תחנות הסורחים, איכל שאול. הגבאי המתולוגי שם היה רב דוד גלצר. רב דוד גלצר היה יתום, גדל בית יתומים דיסקין, נולד בירושלים בט"ו בטבת תפריש סמכוו, להעביר מותחי דוב שהיה רם בישיבת מישורים, בנו של רב שמעון בר אשל גלצר מפינסק, אשתו הייתה לבית משפחת אפשטיין, שהיה שמש בית הכנסת הישם בעיר עתיקה. כפי עוד ילד, בגיל 10 בלבד התייתם מאביו רב מותחי דוב, שנפטר בגיל 33, אמו נפטרה בתפריש עין זין. אותו רב דוד גלצר גדל בבית סבתו שזכתה לריחות ימים, גם היא נפטרה בכפתי תשרי תשט"ו כשהייתה בת 97. אבל היות שהייתה אלמנה שקולה וחלושה, לא יכלה לגדל את הנכדה שלה יתום דוד, והכניס אותו לבית יתומים דיסקין. שם גדל, התחנך, וכשהגיע לגיל בר מצווה לא היה מי שיכין אותו וילמד אותו לדרשה. והיות ועובדה זו הציקה לו מאוד, יעץ לו המלמד לשלם פרק חזק הסבותים בעל פה, כי בעת ההיא למדו מסכת בבא בסרא בתלמוד תורה עץ חיים. שם למד רב דוד, דוד שינן את הפרק הזה כשהוא גדול ביותר במסכת הזאת, עד שידע אותו על ברויו ישר והפוך מילה במילה. מסיבת הרמיצה שלו התקיימה בט"ו בטבת, תר"פ במוסד דיסקין. רבי יצחק ירוחם דיסקין, בנו של בשועל לב דיסקין, נשיא המוסד, הגיע להשתתף בה, גם נהג להשתתף במסיבת הרמיצה של היתומים. רבי צוק ירוחם שאלת רב דוד, נער במצווה, כי מכין דרשה, השאילו כמובן דרשה לא הכינה, במקום דרשה, יכול לומר פרק עשר סבותים בעל פה. מיני הובי התחיל לומר את הפרק ברעיתות, רבי צוק ירוחם דיסקין, בחן אותו בשקל ותאי, בכל פרק התרגש מאוד מהיכולת של הנער, בהתרגשות הוקם מקומו נשק לו גם על מצחו לעיני האורחים. בדיסקין למד גם רב דוד מקצוע הנגרות, לימים היה מתאר איך לימדו אותו שם לנסר בולי עץ, איך לעשות ממקורות עץ לרעיתים וכדומה, בימים הם לא היו מכונות, נלצו לעשות הכל בצורה ידנית. המילה מדודת הבחור עם קינדלך, עם אליס, עם הכל כדאי, כדאי גם כדי לדעת גם מקצוע. ותלמדו מקצוע, כדאי לכם, זה יפרנס אתכם. שבע בנות היו לרב דוד, הוא בן יחיד שנקרא על שם אביו רמורדכה, צדיק היה ותמיד חכם, אבל אביו לא זכה לנחת ממנו, נהרג בעבודת הביצורים, ליד שכונת פגי, השם ינקום דמו, בכבדה לציוון תשט"ז. רב דוד ובני ביתו קיבלו אז להם את הגזר דין, באהבה ובדומייה. בבית מלאכה שהוא עבד, הוא המשיך לגדל את הילדים שלו, והוא קיבל עצמו את בית הכנסת בעלי מלוכשול. יש סיפור שלם למה זה נקרא בעלי מלוכשול, אבל זה נקרא למעשה קהילת שאול, על שם הגאון רב חיים שאול אורביץ מדבורנה, שהוא היה מייסדי תלמוד תורה מהשערים. בשנת תפריש פדלת, הגנה קבוצה של בחורים יוצאי דיסקין ועוד, אלו עבדו למחייתם, אבל קיבלו למעצמם מניין ושיעורים כדי להתחזק ולתאחד בתורה ויראת שמיים. את הארגון כינו בשם תפארת בחורים, הרום לרוב, אביו של הגאון הרב אלישיב, התפלל שם וגם מסר להם שיעורים. הרב אלישיב המשיך את המסורת הזאת גם לאחר פטירת אביו, כאשר המקום היה צר מלהכיל את כל הבאים, עברו חלק מהמתפללים של קהילת שאול, בסמוך לשנקף למטה, ואז קרסה תקרה, סיפור שלם, עברו לתפארת בחורים. היה דרשות, היה דרשות שהיו נשים שם בבית הכנסת, היה פעם רבי צור כהן, זכרונו לברכה, רמות חדרוק, זכרונו לברכה, שהיו עושים שם שיעורים בבית הכנסת. רב דוד גלצר נפטר בתשמ"ט, השאיר דורות ישרים מבורכים. וככה, זה פחות או יותר הגבאים שהיו באותה תקופה, מה שנקרא תקופת שכונת מאה שערים. היה תור ועירה, היה אחרי זה התחיל גם תולדה סארם, והיה בית הכנסת של הספרדים, היה בסבורך, היה צ'ורטקובר שול, היו עוד בתי כנסיות, בצ'ורטקובר שול היה דוד שפיגל, אבא של ישראל שפיגל, יהודי גם כן יהודי מיוחד, גם במאוד מסור לבית הכנסת שם. היה חב"ד, בית הכנסת חב"ד מפורסם ברחוב בלטניה של הקפוסטים. גם שם היו גבאים מיוחדים, שם היו גבאים ממשפחת סלונים, עד הרב סלונים, רב מרכז העיר, לארכות ימים ושנים. כולם ניהלו בגאון את בתי הכנסת. אנחנו נשמע עוד שיר אחד מתוך השירים של קריעת ים סוף.
Yes, sein Leben mehr ist kein Feistigbar. Belohe wunderbar auf sein Schimpfe, weiter Schwein, Schimpfe, weiter Schwein, ärgerle Schwein. Belohe wunderbar auf sein Schimpfe, weiter Schwein, Schimpfe,
נצא משכונת מאה שערים ונבוא לעוד דמות אחת שאפשר לדבר עליה ימים ולילות, זה מוישה יודל אייזנבך. מוישה יודל אייזנבך, קראו לו דר פסטר מוישל, היה אחיו של חיים צבי בבבום אייזנבך. טוב, אני מנה את כל המשפחת אייזנבך, זה יהיה גדול מאוד. הוא היה תלמיד חכם בצורה מיוחדת מאוד, היה גבאי מאוד מסור, ועליו יש הרבה סיפורים. הרב יעקב בספרו על מאה שערים מביא פרק ארוך ומעניין על אותו רמוישי יהודה אייזנבך, שהיה הגבאי של בית הכנסת ליד, היו שלושה בתי כנסיות של הרומנים, היה בוקרסט, מרמורוש, והיה בית הכנסת של אותו רמוישי אייזנבך, שזה גם זה היה שייך לרומנים. ובית הכנסת שהיה בו הרבה סיפורים, חזנים שהיו שם, בעלי תפילה, משפחת פסטר, בעיקר רמוישי אייזנבך. אז זה רמוישי אייזנבך, הדמות אחת. דמות נוספת שהיה בירושלים היה רבי צינקלצקי. רבי צינקלצקי כבר היה דמות שהוא התגורר ברחוב מנחם, סמטה צרה ליד רחוב רשי, אבל לא היה הדמות המרכזית בזכרו מוישה. בזכרו מוישה היו מספר דמויות. רבי צינקלצקי הוא אדם שזכור הרבה שנים. הוא לא הספיק להכיר את אביו, היה תינוק בן 11 חודש, הוא התייתם. אביו נפטר עליו באסון מאוד טרגי. והוא גדל את עצמו, הוא גדל אצל משפחת דינקלסת תקופה ארוכה, שהתואר דינקלס הכניס אותו לישיבת החזון איש תפארת ציון, והוא זכה להיות הרבה פעמים אצל החזון איש בבית. רבי צינקלצקי היה קשור מאוד למשפחת ברגמן, למשפחת רב שמואל גפנר, הוא היה קשור לרב שולם אייזן. בן צינקלצקי, למרות שנהג להתפלל את הכנסת השכונתי זכרו מוישה, שם גם שימש בעל קוירה, נהג בראש שנה ביום הכיפורים להתפלל במיין של רבי שולם, שולם אייזן. בניו של רבי צין השתתפו גם עם אבא שלהם, שימשו משוררים במיין הזה, כדי לגרום לרבי שולם אייזן קורת רוח. אחרי שנים, על ארוחות ימים שנים, הבנים שימשו בתפילה ובחזנות בבתי כנסת של הרב אלישיב. לקריאת התורה של בן צינקלצקי כבר ציפו המתפללים בציפייה של תענוג, כי בצין היה בעל קוירה, וכל מי ששמע אותו קורא בטוב טעם, בקול ברור ונעים, בדקדוק אותיות והברות, רבן נחת, ממש כאמרה שנאמרת ביידיש הסיסית. הייתה לו גם קריאה מיוחדת, הייתה לו גם אמירה, הוא היה מדבר, חוץ משהו מכריז לוויות, וכותב שלטים, ועושה עוד הרבה דברים, אז הוא היה גם מתפלל מנחה גדולה ביום שישי, הוא היה מתבדח ואומר כי תכן ויפטר מן העולם ביום שישי, ויש לו תקיים אחרי חצות, לכן הוא מתרגל להתפלל מנחה גדולה, כדי דבר שנגמור עם העניין. רבי צינקלצקי נפטר בתשס"ב. גבאי נוסף מיוחד, אנחנו עוברים מזכרו מוישה לשכונת בית ישראל, רבי מנחם בצין דייטש. שוב, אדם שנפטר, הכיר את אבא שלו סמוך לילדתו, הוא היה יתום, הוא נולד בחודש של התפריש עין תת, היה, ההליכה שלו הייתה הליכה מיוחדת, מי שזוכר אותו, אמא שלו הגיעה מצפת, והוא בצין חלה, אחרי תקופת חולי קצרה, הוא היה חייב להגיע לירושלים, יחד עם כל יתומי דיסקין, שלחו אותו ללמוד תלמוד תורה עץ חיים, באותה שנה שהוא הגיע לעץ חיים, גם נפטר עליו הסבא שלו, והוא נשאר שוב לבד. הוא התגורר בשכונת מאה שערים ברחוב בני יעקב, אחרי כמה שנים עבר לדירה מרווחת יותר ברחוב שערי פינה בקרבת מאה שערים. בהתחלה הוא התפלל כמו שאמרנו בשטיבלך של מאה שערים, אבל אחרי זה הוא גם הגיע לשטיבלך של בית ישראל, שם היה גם תלמוד תורה עץ חיים, שם למדו תלמוד, היה שלוש כיתות, והיה הרבצין היה לא רק גבאי, היה גם יהודי קנאי מאוד. בשורת הפגנות של קולנוע אדיסון וחוב ישעיהו, הוא היה הלך בראש ההפגנה ביחד עם רבה מומלוי, קנאי גדול, הוא היה ניגש תמיד לסורגים ומכניס את כל הגוף שלו לתוך הסורגים וצועק על שבס. הוא היה גם יהודי מיוחד, יהודי ששמר על קלה כבחמורה, ברוך השם היום בניו חיימים וקיימים וממשיכים את דרכו. הוא נפטר בתפשין נוזיין. גבאי נוסף שהיה אבא לוי, הבן השלישי של רבי שליהו, אותו אבא לוי, במשך שנים רבות הוא הקים את בית הכנסת הכנוס הסורחים, שנמצא ברחוב יפו מול ישיבת הצחיים שהייתה פעם. הוא היה גבאי של, זה נקרא הכנוס הסורחים הגדול, תפארת ציון וירושלים, בית המדרש זורי חמה. שם היו מספר גבאים, היה רבי פועל לוין, אחרי זה רבי פועל לוין, ואחרי זה המשפחה אחריו. אבל אבא לוי היה הגבאי של, של השטיבלך של אותו מקום. אלו היו הגבאים, הגבאים שהיו שומרים על הבתי כנסת. היום הכל השתנה, היום יש אפליקציות של גבאים, יש שעוני מיוחדים אלקטרונים שמנהלים את בכלל את הגבאות של, 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 של מה שהיה פעם. מודעי שנה שמצאתי, ובזה אני אסיים, מודעי שנה שמצאתי בירושלים, הודעה חשובה לאנשי שתפלא בית המדרש. במסגרת מאמצים לשפר ולשרת כראוי תפלא בית המדרש, על מנת לספק את צורכיה ואת דרישותיהם, הצלחנו ליצור קשר עם חברה ידועה עוסקת במחשבים ובתוכנות בשם קופיוטר שמס, המתמחה בהתאמת בין אנשים במצבים מיוחדים. על מנת שנוכל לשבץ אותך ולהתאים לך את מקום התפילה המתאים לדרישותיך ולצרכיך בית הכנסת, אנא מלא את השאלון הזה בהקדם. שם פרטי של משפחה וכתובת. ויש טבלה. ברצוני לשבת במקום סמוך להתפלל אחר חפץ כמוני לדון ללמם בעיות. שוק מניות, מדע ורפואה, ילומים, חדשות תופנה, חדשות מהעולם הגדול, תרביבים, רכילות, שכנים, מכוניות, כלי תחבורה, קרובים ורחוקים. טבלה, רק תסמם, פוליטיקה בינלאומית, פוליטיקה מקומית, פוליטיקה עירונית. מי רוצה לדבר בתפילה? יאללה שלא חברוסה. במידה והנך מעוניין בשני נושאים, אנא ציין, אם אתה רוצה שני נושאים לדבר, יש לך גם שידוחים וגם קרובים או גם פוליטיקה, אנא ציין זאת בשאלון על מנת שנוכל לשבץ אותך בשני מקומות ישיבה. מקום הישיבה הראשון למשך חזרת השץ, השני למשך קריאת התורה, לנושא של התענות השני. חילופי המקומות יבצעו באופן עצמאי על ידי המתפללים בין ברכת כהנים לבין הצעת הספר לפני קריאת התורה. כמו כי קיימת אפשרות לישיבה בין שני אנשים שלאחד ישיים בנושא א' לשני ישיים בנושא ב', כך ששיחה תהיה קולחת מעניינת ומאוד פוריה. מעניין איזה בית הכנסת תלו את המודעה הזאת. זה לא בשטיבלך, לא שמישורים, לא שבית ישראל, לא שזכר משה וגם לא ששאר חסד. עד כאן, טיפה מן הים, על גבאי בתי הכנסת שפעם, אני בטוח שיש עוד הרבה גבאים שלא דיברנו עליהם, בכל השכונות בירושלים, וכל בתי כנסת היה גבאי מיתולוגי, גם בתי כנסת הספרדים, שאני פעם עברתי ברחוב בצלאל, שם בתי כנסת של האופלים, ושל הצ'רמוקלים, שמעתי פתאום באמצע צלע כולנו שקים, חיים זכו, חיים זכו, ואני יודע, זה באמצע מוסף, תואמי החיים זכו. שאלתי מה זה, מתברר שהגבאי קוראים לו חיים זכו. והם שמעו בתפילה שלנו, אתה אומר, חיים זכו, כולם צעקו חיים זכו. תודה רבה לכם על הזנה, המשך הזנה טובה, ונסיים בעוד שיר אחד. תודה לישראל בן צבי, מנדי אור, שם בבני ברק.
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד